sehr Fan.
Oh, Lavanne, da.
כן, זה לא לבן, אני בישלתי את הלבן במיוחד.
זה נראה כל כך פשוט,
זה נראה כל כך פשוט, זה לא פשוט, הכל עם לב, הכל עם לב.
כל כך מדהים.
כן, זה כל כך יפה, הקיר, זה מחבר מקיר.
מאוד, מאוד, מאוד. אמרתי לדורון, אני יוצא למשל.
כן.
אני אומרת לך, אני מכינה אותך, ואני מבקשת שתבואי את מה שתכתבי, זה ענייניך, אבל תבואי.
כן.
תתחזו ממנה. על השקל תדור. אבל היא תבוא.
אני מוכרח להגיד לך שאני מכבד את האומץ שלך.
אני אחרת בשביל מה?
למה? אני מכבד כל כך את בניינים תמוס, כי גם נכתוב עליי.
יש לנו על ידם גם אחת מהתקופה הישראלית.
זה מניו יורק.
זאת אומרת שנתיים שלוש?
שלוש.
שלוש, כן. טוב, על הנקודה האישית של התערוכה אנחנו לא נדבר, מפני שזה כתוב ו...
לא צריך, לא, וגם היא לא מופיעה בשום צורה.
בשום צורה, נכון. אבל הנקודה המקצועית של תפנית ושל התרגשות גדולה שלך בעצמך מזה שמצאת איזה כיוון חדש, זה מאוד מעניין.
כן.
ועל זה אני הייתי רוצה שקצת תדבר. התאפקתי כל הזמן לא לדבר איתך על זה, זאתי מסקרן מאוד, כדי שזה יהיה טרי ורענן פה. אתה התרגשת למשל, פתאום עשית שמיים, ציירת שמיים.
לא, שמעתי שמיים כחולים.
כחולים. זהו. אז מה החידוש? מה
המהפכה, בעצם השמיים הכחולים, זה נובע מתוך זה, שעד היום הזה לא הרשיתי לעצמי לצייר שמיים, שמיים כחולים, ממה זה נובע. Okay. לפני שנים נסעתי במכונית עם איזה ארכיטקט מאוד ידוע.
ישראלי.
לא
ישראלי.
שמו.
Okay.
ואני הייתי צריך לקבל עבודה ממנו באחד הפרויקטים. אחת הפרויקטים שלו, והצעתי סקיצה. ובסקיצה היו שמיים תכלת, בתוך תמימות. הייתי אדם צעיר מאוד, זה היה לפני 20 שנה. והוא אומר לי, איך אפשר היום לצייר שמיים? זה לא ניתן, זה בכלל לא עולה על הדעת. ואני כאילו שנדלק לי איזה אור. וזה אור חשוך מאוד שנדלק לי במשך 20 שנה. שחשבתי שאני לא בסדר. והיות והאנושות חיה, והאנושות הגברית בוודאי חיה בכל מיני רגשות אשמה. רגשתי השם שציירתי. וחיפשתי את השמיים המעניינים, צהובים, לכאורה, שמיים צהובים וירוקים ואפורים ושחורים וזהב. אין קץ לאפשרויות אם רוצים לעשות וריאציה לטבע.
סליחה, רק רגע אחד, כן? אמרת פה משהו שכמובן מעניין אותי מאוד. מדוע אתה חושב שהאנושות הגברית דווקא בעניין הזה מרגישה אשמה?
לא בעניין הזה.
בכלל?
באנושות הגברית בכלל מרגישה הרגשת אשמה. זה עניין פסיכולוגי. שלא כנס לפרטים, כותבים את זה עכשיו הרבה מאוד בארצות הברית, שיש איזו הרגשה של אנחנו חייבים משהו למשהו, ושאנחנו חייבים לספק אותה לאותם, ואנחנו לא תמיד מצליחים, ואנחנו הולכים עם הרגשה של חוסר הקשמה. אם אני אגיד לך שהארכיטקט הזה הייתה ארכיטקטית, אז יהיה לך תמונה שלמה.
זהו, זה קצת אולי מסביר מפני
לא, זה לא מסביר, אבל אני מסביר לך.
כן.
אני אומר, הרגשת האשמה הזאת, הנה תפסו אותי, תפסו אותי בחטא של, איך אומרים, אינצסט, של משהו אסור נוראי, ככה קיבלתי את זה. ועשרים שנה רצתי על חבל, כמו כלב פרוע, לחפש וריאציה על שמיים של תכלת.
דווקא אתה, נפתלי בזם, אבל לא ניכנס לדברים ביוגרפיים. לא ניכנס לדברים ביוגרפיים, אבל זה משגע שזה קרה דווקא לך.
כן, למה? כי אני רציתי להיות בסדר. אני רציתי למצוא חן. אני רציתי ללכת עם הזמן, להיות באופנה. ולהגיד את האמת, רציתי לקבל עבודה ולהתפרנס. ולא קיבלו ציור קיר עם שמיים תכלת. לא קיבלו. זאת אומרת, יש מישהו שקובע, וזה לא הצייר. ותהפכו אותנו לדקורטורים. על כוחם. ולא השמיים התכלת הם הכל כך המהפכה. יש לי שמיים ירוקים, ואני מאוד שלם איתם. לא זו הבעיה. האמת היא, והמהפכה, מה שאני רואה פה, ולא נקרא לזה מהפכה, כי זה לא נכון, איזה שינוי.
כן.
שינוי קטן, מעטים.
כן.
ולא נדבר, נלך בגדולות, כי אני, במובן זה, די צנוע ודי מהסס. אני השתגעתי כל החיים שלי בארץ, כל החיים המבוגרים שלי. אבל עד כדי כך של התכווצויות פיזיות של לב. התרגשויות בלתי רגילות במעבר באוטובוס, אם אני לא יושב על יד החלון, זה לא נסיעה. אני לעולם לא אסע בלילה, אם אני יכול לשנות את זה. אני אפסיק שיחה, ואני אפסיק בילוי הכי מתוק ונעים, אם אני יכול למצוא ביום, וזה קרה לי ביוון, שנסעתי בהרים של יוון, והנשימה נעתקה מפי, ואמרתי, אוח, זה כמו בארץ. ואותו דבר קרה לי בספרד, ונסעתי דרך קרם זיתים, ושלוש שעות קרם זיתים אחת עם רכבת, ולא סבתי, לא סבתי. ואמרתי, זה כמו בארץ, זה כמו בארץ. ופחדתי לגשת לנוף מתוך אותו פחד להיות דומה לטבע. את מבינה מה שקרה לנו? את מבינה איך אפשר לסרס עולם, אמנות שלם? איך אפשר לעקר אהבה מתוך רצון להיות
מעודן.
מעודן, דקורטיבי, מקישותי, חברתי.
חדשני.
חדשני, כל הדברים האלה. נראית אני פחדתי להיות עצמי. זאת אני הייתי צריך לטשטש את, את הראייה שלי, ופחדתי לגשת לנוף. למה? כי... פחדתי להתמודד עם אהבה. פחדתי להתמודד עם אהבה. אפשר לעשות סימבוליקה, אפשר לעשות ספרות, אפשר לעשות כל דבר. בעיות הציוריות הן אותן על בעיות. בסופו של דבר צריך לתאם גוונים. צבע עומד על יד צבע, כמו שאת לובשת עכשיו. ואין ציור אחר. בכל הדורות תמיד התאימו גוונים. גוון אחת יותר, גוון אחת פחות. צריך. אבל שאני יכול לגשת לנושא הכי קרוב לי. ומתברר שלא אנשים, ולא סימבוליקה, ולא תכנים, שהם כולם יקרים לי. כולם חשובים לי, ואני לא חדלתי להאמין בהם. אבל ציור זה גוונים, אדמת גוונים ומעברים בתוך הגוונים. זה כל הציור. ומתברר שעסקתי לא בכיוון הנכון. לא לימדו אותי נכון. לימדו אותי כבר על ברכי מהפכה. אני כבר נכד של פאול קלה.
זהו, אתה מתכוון עכשיו ללימודים בבצלל, כי למדת נדמה לי רק בבצלל, נכון?
אני למדתי רק בבצלל.
כן.
ואני יכול היום להגיד, ואני חוזר על זה, זה מתוך השיחה שהיה לי עם רפי לביא, לא היה מורה יותר גדול מאותו. בעולם, ואני ביקרתי בהרבה אקדמיות, אני על כולם ריחמתי שהם לא קיבלו מה שאני קיבלתי. זה היה התעלות נשמה שגובלת ב... בתפילת ים כיפור. כל יום של לימודים עם ארתור. ואני יודע שאמרו לי שאני סנטימנטלי. אני, היה לי הזדמנות להתרגש כל כך מההרצאות של ארתור, שבכיתי מארתור. ואנשים ידעו באיזה מקום אני אפקה. והסתכלו לא על ארתור. הסתכלו עליי וצחקו ממני וידעו מתי אני אתחיל לבכות שארדון מדבר על סזן בשלב מסוים, הוא יודע שמוריד ממני דמעות, והוא היה שחקן גדול.
כן, אני ראיתי אותו באוניברסיטה, אתה יודע שהוא לימד באוניברסיטה, אתה לא תומנות?
כן, אבל זה כלום מה שהוא עשה איתי. איתי זה היה כמו, הוא מאח אותי כמו סמרטוט, הקביץ' ממני מים כמה שהוא רצה.
כן,
והתביישתי בפני התלמידים החברים שאומרים, אתה לא רואה שהוא משחק, אתה לא רואה שהוא משקר, אתה לא רואה שזה לא אמיתי, מה זה? זה לא נכון גם מה שהוא אומר. בפירוש לא נכון. הוא אמר דברים לא נכונים, בכל אופן בכיתי. לא נכונים מבחינה היסטורית. אבל הוא אמר את זה בהפסקות כאלה, באינטונציות כאלה.
בהתלהבות.
איפה התלהבות? הוא היה שחקן, כי אני בכיתי פעמיים על אותו הרצאה. איפה התלהבות? הוא מקצוען. אבל מורה גדול, גדול, גדול. כי אם הוא יכול להביא ילד, או נער, או צעיר, לבכות על סזן, אז הוא מורה גדול. ואין מורה שני לא בעולם. אז...
אבל... עכשיו בא אבל.
מה? בקשר למה?
בקשר לציור, אמרת, לא לימדו אותי נכון. ארדון היה מורה גדול. כן, לא לימדו. אתה למחקה לאבל.
לא לימדו אותי נכון, כי לא לימדו אותי לצייר. כי גם ארדון כבר היה ילד ותוצר של מהפכה. אבל ארדון עוד למד היטב. ממה עשו את התערוכה. אחת התמונות הטובות ביותר של ארדון, שאני הכי אוהב, זה העתק של ארדון של אל גרקו. תמונה של אל גרקו, שארדון צייר. העתק, ממש. לימדו אותו שכבות, שכבות, שכבות. זאת אומרת, הוא ידע נגד מה עושים מהפכה. אנחנו כבר לא ידענו נגד מה עושים מהפכה. אנחנו כבר היינו נכדים של מהפכה. ואנחנו, הוא עלינו על... על קרח, למרות שקצת הוא לימד אותנו איך צייר צזר. זה היה השטר שם. אני חושב שבכל צרפת אין אף אחד שמבין כך את סזן כמו ארתור. ואני נשבע את זה. שאין להם נכס. אני באתי לפריז, אני ממש התחלתי לדבר על אנשים ברחוב, עם, עם אומנים, עם סזן. והם שאלו אותי, בקשתי פסל, זה היה לו סטודיו באותו בית, כפי שהיה לי, ושאלתי, שדיברתי איתו על סזן, אז הוא אומר, מי זה סזן? פסל צרפתי. לא יודע מי זה צזן, ופה אני ידעתי מתי צזן התעטש. אני ידעתי כל מכתב של צזן, וכפי שאמרתי לך כבר, אני אמרתי, ידעתי דברים על צזן שלא היו ולא נברו, שבחיתי עליהם. אבל צזן היה גוף, שבאתי אליו לצרפת, חשבתי שכל פריז מלאה צזן. עד שנפגשתי עם הפסל הזה, שלא ידע מי זה צזן. ואז ראיתי שפריז לא מלאה צזן.
וארדונאי אומר צזן?
צזן.
לא.
בתור מורה אין שני. אין שני, לא, כי הוא לא ליבר אותי רק זה. הוא הבין מה זה יוון. הוא הבין מה זה... מה זה המזרח הרחוק, יפן. וסין. הוא הבין מה זה כלי קודש יהודים. הוא נתן מליבו את הכל כך הרבה שכמעט לא הגיע לציור. כי זה אותה אנרגיה. האנרגיה שמוציאים מההוראה, זה אותה אנרגיה שמוציאים מהציור. למרות שבאותה תקופה, הוא צייר נוף ישראל.
וזו
התקופה שאני חושב שהוא היה הכי גדול. אילו ארדון היה מצייר, ממשיך לצייר את נוף, את הנוף של ירושלים, היום היו יודעים בעולם מי זה.
מתי זה היה? מתי אתה
למדת
את
זה? שנות ה-40. כן,
סוף
ה-40? סוף ה-40. אמצע ה-40. 45, 6, 7.
לפני קום המדינה.
אז הוא היה מלא. להתלהבות, הוא באמת, באמת התלהב. ואי אפשר לבכות, כמו שאת אומרת, בלי להרגיש...
לא, אני גם בכיתי בשירים שלו, למה אני מבינה אותך? אבל אני בחורה, אבל זה לא שווה. אני באוניברסיטה, בלימודי יסוד, היה ארדון. לא הייתי מחמיצה בתשומן שבעולם, אבל אני מבינה קצת למה שאתה
מבין. אז קיבלתי מטען גדול, אבל מה את הצורה...
מלאכה.
המלאכה, איך לצייר... טוב, אז הייתי צריך ללמוד את זה על עצמי ועל ניסיונות קשים מאוד. אני לא טכנאי גדול, אני לא טכנאי כמו פאק. אצלי כל דבר הולך בקושי רב. אני לא בעל מלאכה טוב. ולכן נראים דברים שלי קצת נאיבים. לא בכוונה. זה לא בכוונה שלא יהיה לך שלויה. שכל התערוכה הזאת נראית קצת תמימה. זה לא מתוך זה ש... שאני רוצה להיות תמיד, אלא שקשה לי לעשות כל דבר.
בגלל זה אתה חושב פנית קצת לגרפיקה? זה היה מין מחסה כזה מפני בעיות?
לא.
לא.
לא. כשאני ציירתי את זה עוד בניו יורק, זה לפני 3 שנים. זה חשבתי שזה פסקה, מה שאני יכול לעשות, אבל גם פה יש לי קשיים טכניים. אתה כאילו ישר. שרציתי שיהיה ישר, מבינה? את לא דווקא גרפיקה, אני לא גרפיקה טוב.
לא, אני מתכוונת לגרפיקה במובן הזה של תיחום בקווים.
לא, תיחום בקווים זה היה, נגיד ככה, כמו שאת רואה שם.
כן, כן, כן.
כמו שאת רואה שם, אז זה היה שיש לי כושר מסוים ברישום. שרישום אצלי תמיד היה
חזק מאוד,
ביטוי ישיר, ביטוי ישיר של דברים, וניסיתי לא לנגוע ולא לקלקל את הרישום עם הצבע על מנת להישאר בקונטקט ישר עם הקהל. אבל מתברר שבציור זה לא נחוץ לי. מתברר שזה לא נחוץ לי. שהמעבר הקטן הזה של התכלת הוא... יש תיירים שיודעים לעשות את זה יותר טוב. את מבינה? לכן זה מתקבל גם לי. ושאמר אז החושני של ההרי, זה לא מתוכנן. זה היה אחרת. אחרי זה חיברתי שני הרים ונהפך.
לא, זאת היצירה וזה כן, אתה, זה כל, כן. זה כל העניין.
כן, אבל היום יש לי שדה, יש לי איתה, כי אני יודע היום מה מותר לי להשאיר. מה מותר לי להשאיר, מה מעניין אותי היום. בתקווה שזה גם מעניין את זה ככה.
מה באמת מעניין אותך היום?
מעניין אותי נוף. מעניין אותי נוף. מעניין אותי נוף של הארץ. מבינים למה נוף של הארץ, זה לא אמירה פטריוטית דווקא. אני לא חושב שהייתי יכול לציית האלפי. לא כל סוג הרים כובש אותי. כשאני ראיתי ביוון את ההרים האפורים האלה של החשופים עם הסלעים של יוון, זה נגע לליבי, מכיוון שזה דומה להרי ירושלים שלנו. ויש לזה משהו שלא אקרא לזה מיסטי או קדוש או משהו, אבל משהו שמגיע ללב.
זאת אומרת שאתה באמת מרגיש היום, אולי לא במודע נגיד, שייכות לאזור, שייכות ל...
כן.
שאתה ים תיכוני.
כן. לא הייתי יכול לצייר יערות.
כן.
לא הייתי יכול לצייר יערות, ולא הייתי יכול לצייר הרים של שלגים או דברים כאלה, שמרות שאני נהנה.
אם כי נולדת בגרמניה, ושם ודאי היה נוף כזה.
כן, ויש נוף כזה, הרבה מים כאלה.
כן.
לא.
בן כמה היית כשבאת הנה?
הייתי בן 14-15.
אז אתה מושרש פה. בים התיכון.
פה גדלתי. לא, ים תיכון לא הייתי קורא לזה, הייתי קורא לזה מדבר.
מדבר.
הבעיה שאני מצייר אותו, זה כולו מדבר. והמפגש שלי עם המדבר, ההלם של המדבר, שהוא לא נוף מזמין, הוא לא נוף מחייך, אבל הוא נוף של אהבה גדולה. הוא נוף חמור. שמתגברים עליו בגווני האפור המסנברים, אז אי אפשר יותר בלעדיו, אי אפשר לחיות בלעדיו.
מבחינה מסוימת הוא מדגיש את האינדיבידואליות, בגלל זה שהוא כל כך ריק ואתה עומד ואתה
כן,
מודגש
הוא
יותר.
הוא מראה את הבדידות של האדם.
כן.
הוא מראה מקום איפה שהפרושים יכלו להיכנס למדבר, ואיפה ישו יכול היה לקום, ואיפה נביאים יכלו לנבא, כי איפה שיכול אדם להיות עם עצמו, ואיפה ש...
אין רחמים.
אין רחמים. יש סלעים, ויש שמש יוקדת, ויש צורות מדבר.
וצל.
ואני אומר שהציירים בארץ עד עכשיו לא התמודדו עם זה.
טוב, בכל אופן יש מפגש מסוים, זה אומנם אחר, אבל זה חוזר. בנימין תמוז כתב כל כך יפה, ואני חושבת שזה כל כך מורגש על האהבה הראשונית לנוף, זה נכון. אבל אני חושבת שמהמילים שלך, וגם מראיית הדברים, זה אולי מתקשר יותר נגיד עם בובר, עם קרקר, עם אנשים שהבדידות... של האדם היהודי שחוזר לנוף הזה.
הייתי אומר, לא בדידות, אלא זרות.
זרות, כן.
הרי אנחנו התחנכנו שזה מבחינה אמנותית דבר יפה שיש קונטרסט. יש קונטרסט על הצעיף הסגול שלך עם השחור שלך. אז קונטרסט זה יפה, זה ניגוד, זה הפתעה.
כן.
אז אני טוען, אדם יהודי במדבר כזה, זה הפתעה. זה הפתעה.
יפה.
זה גלוי. הגילוי של המדבר גם מגלה את היהודי. והוא תמיד גילה את היהודי.
בעיקר אחרי פסק זמן של כל כך הרבה, אלפי כן. שנים, שזה חוזר על עצמו.
אני מוכרח להגיד שבלי לצלצל ספרותי, אנחנו באנו מהמדבר, והלכנו במדבר, במדבר רוחני, כל השנים הרבות האלה, כל הדורות, כל אלפי השנים, ואיכשהו שאני מצייר מדבר כזה, מהתוצאה, לא בתהליך הציור, מהתוצאה אני יכול להגיד, זה איזה מין דבר מאוד מאוד היימיש. איך אומרים היימיש?
ביתי?
ביתי,
הייתי אומר... מוכר, חמים, פשוט. לא.
היימיש זה לא ביתי. לא זה. היימיש זה...
מוכר, ידוע.
נוגע ללב, עוטף.
כן.
זה המילה מולדת.
כן.
הייתי אומר, המילה מולדת, מהמילה להיוולד שם, שאיפה שעם יכול להיוולד, עם של עבדים, שהלך באותם הדרכים, והתמרד נגד אותו אלוהים, והתמרד נגד המנהיגים שלו. ואנחנו אותו עם, אותם העבדים, אותם המתמלדים, אותו גול נפש.
שמשה כבר אמר, זהו, שמשה כבר אמר, אנחנו עקשנים.
לא מזבל, עם קשה עורף. ועם קשה עורף במדבר, זה איכשהו שני מושגים שדי טוב מתחתנים.
מזל שעשית אותו קצת עגול, את כל העניין. הגלת אותו כי אתה נפתלי בזם. אין פה חוד של סלעים שאתה מדבר עליו במילים.
לא, לא.
זה עגול אצלך.
הכל עגול. זה נוף עגול שנכנסים שם, לא יוצאים משם. ואם הולכים לאיבוד ומאבדים את הדרך, מתים שם. זה נוף מפתה. זה נוף מפתה. אין לנו סלעים. אין לנו סלעים חדים. שום מקום. הרוחות... מפסלות את הסלעים האלה.
כל הדבר הזה בתמונה הזאת, מה שמה יש לוודאי שם בקטלוג זו?
כן, אני לא יודע מה זה, אני קראתי לזה יישוב חדש.
יישוב חדש. תראה, הכל כמעט עגול, פרט לבית ולתפילין.
כן, הכל עגול. חוץ ממסגרת של התמונה.
זה גם אפשר אולי...
זה גם כן ניגוד. זה גם כן ניגוד.
זה ניגוד.
זה ניגוד, זה אותו ניגוד.
אותו הניגוד, כן.
מה החוכמה לצייר מורבעים בתוך מורבעים? זה בנאלי. מעניין לצייר עקודים בתוך
מורבעים. וגם השורשים יש לך. זה באמת בלט לי העניין הזה של הים תיכוניות, של הנוף, שזה הנוף שלנו באמת.
במדבריות, לא הייתי אומר לים תיכוניות. אני חושב, אגיד לך את האמת.
דיברת על יוון, דיברת על ספרד, גילית את אותו הדבר, גילית אותנו שם.
אני חושב שבאלג'יר הייתי יכול לצייר אותו דבר.
בדיוק.
במרוקו הייתי יכול לצייר אותו דבר, זאת אומרת, יש לזה משהו, אבל לא הייתי יכול לצייר אותו דבר, לא בצפון אירופה.
זהו.
או בארצות הברית או באיזשהו מקום אחר. אולי במערב אבל לא הייתי שם
כי מכאן ועד לגילוי השכנים של היהודי במדבר המרחק כבר לא גדול עכשיו אתה וכולנו אני חושבת עסוקים מאוד עדיין ואולי עוד זמן בגילוי היהודי החדש שוב במדבר טוב, זה דבר אחר. יש לך פה אוהל. מאין האוהל? מהמעברה או מהבדואי?
האוהל זה אוהל חדש מאוד של חלוץ יהודי. ולא מהבדואי. ואני לא עושה יהודי חדש. אני עושה יהודי ישן. אחת האמונות שלי זה שאנחנו המשך לא הפסקה של דורות רבים מאוד, ומה שאני מכניס למדבר הזה זה קצת רוח אלוהים, כי אם מנסים להזמין אותה, להשוות אותנו לבדואים, אין שגיאה גדולה. הבדואים זה אנשים פרימיטיביים במלוא מובן המילה, מנוונים במלוא מובן המילה, מפגרים במלוא מובן המילה. ובזמן שאנחנו במדבר הזה יצרנו לבעיה האנושית כולה. הרי האנושות עומדת היום על סף השמדה טוטלית, הדדית. וכנראה כבר אז היו הסימנים של מעצמות גדולות שנלחמו אחת בשנייה, כל כך גדולות, שהיה צריך לבוא עם עבדים ולבשר בשורה שאפשר לחיות. אפשר לחיות ביחד בתנאים אחרים, שאפשר לחיות בצדק סוציאלי. כי כל התורה שלנו, כל ספר החוקים שלנו, זה הצדק הכי מתקדם שיכול היה להיות אז. ישו רק קידם את הצדק הזה. אני מתייחס לישו כיהודי נאמן ומאמין ולוחם וצודק בכל המובנים, בכל המובנים.
אתה מסייר אותו, לא בתערוכה הזאת נדמה לי, אבל ציירת אותו הרבה כבן ישראל.
אני לא ציירתי אותו, את ישו.
לא? צלוב לא ציירת?
לא ציירתי צלוב. אני ציירתי את הפייטה, כן, אבל זה ציור מודרני. ציור מודרני שהוא בפירוש מתחבר. פירוש מתחבר, אנחנו קוברים את הבנים שלנו באותה צורה, באותו נוף, באותו נוף, ושהם נהרגים על ידי אותם הקרגסים. אבל אני מדבר על הרעיון שיש, רעיון של יופי וצדק, שגדל פה במדבר. הוא לא יכול היה לסבול איזה מעצמה אימפריאליסטית שמשתלטת פה בכוח, והוא בסופו של דבר ניצח, הוא ניצח את האימפריה הרומית, משהו שלא קרה לאף אחד, על ידי אמצעים לא מלחמתי. אבל אני אומר, לא נתפשט יותר מדי, הציור עצמו זה ציור של איך אני, איך אומרים, משלים עם הסביבה שלי. אולי זה היה, זה הדיוק של הביטוי. משלים ומאושר.
לא רק משלים, גם אוהב.
אוהב מאוד. אני זה, ודאי רואה את הצורות האירוטיות והנשיות של הנוף הזה. אני חוזר לזה בלב שלם. זה לא בא בתכנון, אבל אני לא מתנגד לזה. כשהיד שלי הולכת, אני מסתכל על היד ושואל אותה, לאן את רוצה ללכת?
זה מתקשר עם האהבה ועם אנשים. אמנם כן. נוף, אבל אתה אוהב לא רק נוף.
לא רק.
אתה אוהב.
כן.
זה מורגש, זה מורגש.
זה מתבטא בתערוכה הזאת. אולי זה עניין של גיל. זה לא עניין של השלמה עם הגורל והסביבה. לא להתמרד. כי התמונות הקודמות, החבדות האלה,
כן, כן,
היו
כן.
מפתיעות ומתמרדות.
היו גם כלי נשק בעצם.
כן, כן. טוב, זה עלול להופיע גם בתמונות החדשות, אבל...
בלי חידודים אולי.
מה?
בלי חידודים.
כן. הציור אצלי כרגע בנוי על מעבר. המעבר. אני חושב שיש לה מספיק חום.
גם אני. מצוין.
נחזור על
המשפט. מה קרה? כן, תחזור באמת על המשפט.
בפעם הראשונה שאני מצייר את הארוחה בלי שום סימבוליקה. כי אם אני יכול לצייר את הדבר עצמו, זה סימן שאני לא צריך את הסימבוליקה. הסימבוליקה זה תרגום של דבר שהוא כל כך גדול, שאני מפחד ממנו, ואני צריך במקומו למצוא סמל. היום, ממה שאני מצייר עליה, אני מפחד. זה דיבור יותר צנוע, יותר פשוט, יותר קטן, מדהים יותר קטן. אני מאוד שואלים את זה.
ויש לי, ויש לך המשכיות שאתה מופתע ממנה בגלל זה, אני
כן,
חושבת.
כן, אני...
זה לא נעצר.
זה לא נעצר, זה כל הזמן הדרך. כבר אחר שכבר סיכמתי וחזמתי כבר את תמונות המסגרת, אני ממשיך לצייר, כי אני אוהב את זה.
אתה לא צועק, והקול שלך לא...
שקט, כן, הולך, ממשיך.
מדבר יותר הרבה זמן, בלי להתעייף.
ולצערי, התמונות משתפרות, וגם אלה שלא יהיו בתערוכות, הן...
עוד יותר טוב, עוד אסך לעשות את השנייה. היה חשוב מאוד, מפני שבתמונות האלה אולי יש... דמות האדם קיימת, אבל לוקחת פחות מקום מאשר בקודמות, נדמה לי, נכון?
כן. יש כבר תמונות שאין בני אדם.
זהו.
יש כבר, בתערוכה הזאת.
ואתה רואה בזה הצלחה גדולה מבחינתך?
לא, אני מרגיש שהתמונה לא זקוקה לזה. ואני רואה בזה הצלחה של שחרור מדפוסים שהייתי יותר מדי רגיל בהם. ומוטף לתת לזה את נחתה, אני חושב לחזור לדמות האדם, כל הנוף הזה זה אישה אחת. אבל...
גדולה.
גדולה. אבל היא לא זקוקה שאיזה איש קטן יתעייל עליה.
זהו.